היום יום רביעי, ד' בטבת תשס"ט, מומלץ לא לשכוח לנסוע עם אורות דלוקים. ראיתי בדרך לכאן מספר רכבים ששכחו, וזה לא קל לראות אותם. חבל שחז וחלילה בזה יהיו נפגעים. יום נוסף של לחימה באויבינו. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר תפארת ישראל מאת המהר"ל מפראג. ואנחנו בפרק ל"ד, לא? משהו באזור? כן, פרק ל"ד. עמוד צדיק ח', לא. כן? בסדר. כן, אנחנו כן, בפרק ל"ד, התחלנו את הפרק, והגענו בעמודה הימנית עד ארבע שורות מלמטה. על מנת שהדברים יהיו ברורים, אנחנו נחזור קצת מתחילת הפרק בזריזות, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. במחילתא. פרשת יתרו, פרק ד', תודה רבה. כל הדברים, בדיבור אחד נאמרו, הרי כתוב, וידבר אלוהים את כל הדברים. לכאורה, המילים האלה, מילים מיותרות. הרי ברור שאם אלוהים דיבר, אז הוא אמר את הדברים שבאים מיד אחר כך. אז מה הצורך לומר את כל הדברים? אין זה אלא שהדברים נאמרו ביחד, כל הדברים. וידבר אלוהים בבת אחת את כל הדברים. בדיבור אחד נאמרו, מה שאי אפשר לבשר ודם לומר כך, שנאמר, וידבר אלוהים את כל הדברים. אם כן, מה תלמוד לומר? אנוכי ולא יהיה לך. כלומר, אנחנו רואים שאחר כך הדיברות מפורטות, שאמר, מה תלמוד לומר אנוכי ואני לך? שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות, וחזר ופרשן דיבור ודיבור בפני עצמו. כלומר, אחר כך היה פירוט. שומע אני אף כל דיברות שבתורה נאמרו כולם בדיבור אחד. תלמוד לומר את כל הדברים האלה. הדברים האלה נאמרו בדיבור אחד, ושאר דיברות דיבור ודיבור בפני עצמו. למור, כן, הרי כתוב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. מה פירוש הביטוי למור? שהיו אומרים על הן הן ועל לאו לאו. כלומר, כשהם היו שומעים דיבור, אז כתוב וידבר אלוהים כל הדברים האלה לאמור, כדי שהם יאמרו. מה הם יאמרו? הם יאמרו הן ולאו. כלומר, כשהם שומעים זכור את יום השבת, היו אומרים הן. היו אומרים, שומעים לא תרצח, לאו. בסדר? כלומר, זה הסכמה. הם מסכימים, הם צריכים, כאילו שגם הם אומרים את עשרת הדיברות. כן, כמו שנאמר, מפי מי שמענו את עשרת הדיברות? שמענו אותם, מפי בני ישראל. יוצא לפי זה שיש שלוש מהדורות של עשרת הדיברות. מהדורה הראשונה זה הדיבור הכולל את כל הדיבורים, המהדורה השנייה זה הפירוט, המהדורה השלישית, התגובה. הן הן, לאו לאו. טוב. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, על הן הן, ועל לאו הן. לא שהם אמרו לאו, הם ענו הן. עד כאן. אגב, יש מילה בעברית מודרנית שלא קיימת בעברית עתיקה, זה המילה כן. כן? רוצים לתרגם את המילה, למשל האנגלית, yes. אז איך אומרים בעברית של לימינו yes, אומרים כן, אבל בעברית עתיקה היו אומרים הן. בסדר? למשל, איך אומרים yes בצרפתית? oui. אז יש שלוש מילים, yes, oui, כן. שלוש מילים שפירושן אותו הדבר. בואו נשים לב שאני אומר, בעברית עתיקה היו אומרים הן, זה בעברית של חז"ל. בעברית התנכית, בעברית מקראית, כמו שאומרים, אין מילה כזאת. לא הן ולא כן. למשל, האם היו אומרים למישהו, תבוא מחר, היה אומר, אבוא. לא היה אומר הן או כן. כן, מעניין שהשפה התפתחה יותר מהר באמירת הלא מאשר אמירת הכן.
מה?
הילד אומר קודם כל לא, נכון? אחרי זה הוא לומד גם להגיד כן. אנחנו לא תמיד שמים לב שמושגים שהם טריוויאליים עבורנו, לקח להם זמן להתפתח. למשל, המילה מצפון בעברית היא מילה מאוחרת, היא תרגום של מילה יוונית. אבל בעברית, באוצר המושגים של היהדות, אין מילה כזאת, מצפון. או להפך, המילה לרצות ביוונית לא קיימת, ביוונית עתיקה. ביוונית עתיקה, הם לא ידעו מה זה אני רוצה. מעניין, שמושגים שלנו כל כך מובנים, היו חדשים בימי קדם. טוב, אבל זה היה באמת מחוץ לנושא קצת. עד כאן דברי המחילתא. באור דבר זה, כי אלו עשרת הדיברות ראויים היו שיהיו נאמרים בדיבור אחד, וזה כי התורה היא סדר העולם, וכל סדר מקשר דבר עם דבר עד שהכל נעשה אחד. כלומר, לא ייתכן שהתורה לא תאמר בבת אחת, כי הרי חלקי התורה קשורים זה לזה, שהרי התורה היא סדר העולם, ודבר שהוא סדר העולם עושה את הכל לדבר אחד. לכן הגיוני, מתבקש, שכל הדיברות שהם תמצית התורה נאמרו בבת אחת. כן.
שומש התורה היא סדר העולם, אמרנו בשיעור הקודמים, שזה התורה, נגיד,
יכול
לצאת הקדוש ברוך הוא.
נכון.
ואצלנו
איזה תורה היא סדר העולם? אמרנו בשיעורים הקודמים שמדובר על התורה העליונה. אבל גם אמרנו בשיעורים הקודמים שהתורה שאנחנו לומדים באופן תמציתי היא כוללת בתוכה את התורה העליונה, רק שאין בידינו להוציא את זה משם. נכון, אז אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים איך התורה שאנחנו לומדים מסדר העולם, רק אנחנו יודעים שהיא קשורה באופן תמציתי לאותה תורה העליונה. כמו שהמדרש אומר, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. מובן? דה. כן.
אם התורה בכל זאת יורדת אלינו, אז מה העניין
אתה שואל, אם התורה יורדת אלינו, אז מה העניין שהיא תישאר באחדותה, באופן שאנחנו לא יכולים לקלוט? כדי שיהיה לנו קשר עם מה שאין לנו קשר אליו. עכשיו, איפה היינו? כן, גם בתפילה שאומרים חכמי הקבלה, לפני שהם מקיימים מצווה, אומרים לשם ייחוד וכו', אני מתכוון לקיים מצווה פלונית. מה ההמשך? עם כל המצוות הכלולות בה. כמה מצוות כלולות במצווה הזאת? תרי"ג מצוות כלולות. כי סך הכל מדובר בקישור אחד. יש למשל בספר תהילים פרק י"ט, תורת השם תמימה, משיבת נפש, עדות השם נאמנה, מחכים מטפטי, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, מצוות השם ברא, מאירת עיניים. היה צריך להגיד, מצוות השם ברות. מה זה מצוות השם, וכי רק מצווה אחת? אומר המהר"ל מפראג בדרך חיים, כי כל המצוות של התורה זה מצווה אחת. כמו שבמצווה, למשל, מצוות תפילין, אז אפשר לפרט, יש פרטים של המצווה. כגון זה שצריכה להיות קופסה מרובעת, וצריך ארבע פרשיות. וצריך רצועות, ושהרצועות תהיינה שחורות, וכל מיני דברים כאלה. כל אלה הם פרטים של המצווה של הנחת תפילין. כמו כן, גם אפשר לומר, כל התורה כולה זה מצווה אחת גדולה, שיש לה תרייג פרטים. יוצא לפי זה שמוצדק לומר על התורה כולה, מצוות השם ברא. כן בנות צלופחת דוברות, כן תעשה כאשר דיברת. משמעות הכן היא כמו בימינו, לא כן רבנו? כלל וכלל לא, אינך צודק אפילו לרגע אחד. דבריך נדחים על הסף, אליעזר היקר. כן, הכוונה נכון, או כך. כן תעשה, תעשה כך, כאשר דיברת. כן, במובן של דבר שיש לו עמידה, שיש לו כאן, הכיור וחנו, דבר נכון. כן? בכלל לא קשור לאמירה של ימין. האם למילה אמן לא היה משמעות של כן? ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויומר. אמן, כן יאמר השם אלוהי אדוני המלך. ניסן יקירי, לא ולא. אמן זאת תפילה. אנחנו מקווים שהדברים האלה יהיו. זאת הבעת משאלה כלפי מעלה. טוב. אם כי יש בזה משהו. טוב. ויאמנו דבריכם. ובאותיות דרבי עקיבא. עכשיו אנחנו ממשיכים. ובאותיות דרבי עקיבא. אמר, מה? מה זה אותיות דרבי עקיבא? זה מדרש. מדרש שקוראים לו אותיות דרבי עקיבא. שמדבר על האותיות. אמר, אלו כף בית אותיות שבהן ניתנה כל התורה כולה, הן חקוקין בעת שלהבת על כתר נורא של הקדוש ברוך הוא. כלומר, התורה זה 22 אותיות. אחר כך זה רק תרכובות. כן, יש אפילו סיפור כזה על אחד... שהחסידים מספרים על רועי צאן, שכל היום כולו היה שר א' ב'. שאלו אותו, מה קרה? הוא אומר, אני לא יודע לנסח תפילות. אז אני אומר את האותיות, והקדוש ברוך הוא כבר יעשה מהאותיות האלה תפילות. אז באותו מובן אפשר להגיד גם על התורה. התורה זה הרכבה של 22 אותיות, אבל לסופו של דבר, כל התורה כולה זה 22 אותיות. כן. מה השם של המצווה של כל התורה כולה? לא יודע. לא יודע. זה? אתה יודע, איך יש דעה לי אין. טוב. ובאותיות דרבי עקיבא אמר, אלו כבית אותיות שבהם ניתנה כל התורה כולה, כל התורה. כולם הן חקוקים בעת שלהבת על כתר נורא של הקדוש ברוך הוא, ובשעה שביקש לברוא את העולם, ירדו ועמדו לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, ה-22 אותיות יצאו מהכתר שלו ועמדו לפניו.
מה זה עת שלהבת?
עת שבו כותבים.
עת
כן, עת שעשוי משלהבת, והוא, בעת הזה נחקקו 22 אותיות בכתר נורא של הקדוש ברוך הוא. אתה מאמין בזה?
כן.
יפה, גם אני. רק שאני לא מבין מה זה אומר. אז אני לא יודע במה אני מאמין. אבל אני מאמין שרבי עקיבא, הוא יודע מה שהוא אומר. טוב. ועמדו, אולי צריך להסביר קצת מה זה כתר של הקדוש ברוך הוא. מה זה כתר? כתר זה כינוי אחר לרצון. מה הכוונה? הרי הכתר עומד על הראש, בראש נמצאת הכוונה, התכנון, הרצון, זה שם. אז כתר זה הרצון. יש בספר יוב, יש פסוק, כתר לי זער ואחבקה. כן? מילים קצת סיניות, זה עברית הקרובה לארמית. כתר לי זער ואחבקה. מה זה כתר? כתר זה כתב רש, כמו האותיות של המילה כתר, במשמעות זה המתן. כן, בכוזרי, המתרגם משתמש בזה באיזשהו מקום. קטר ליזר, המתן לי מעט. אז קטר פירושו המתנה. היכולת להמתין קשורה לאורך הרוח. אורך הרוח זה הרצון. בסדר? אז מה זאת אומרת שיש 22 אותיות בכתר של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יש לו כוונות. הכוונות האלה זה 22 אותיות. כשמגיע הזמן להוציא לפועל את הרצון, אז כביכול האותיות יורדות מן הכתר ועומדות לפניו. כי עכשיו הגענו אל הביצוע. זה הכוונה. מובן? טוב. בשיא הרצינות, אני האדם שנחשף רק לאחרונה לכל ספרות היהדות. מניין לנו שהתורה העליונה היא סדרו של עולם? שהרי ישנם הספרים הקדושים להינדואיזם, לבודהיזם או לאסלאם וכו'. הם סבורים ששלהם זה סדר העולם. איך מתיישב? אני לא יודע אם כולם חושבים ככה. לגבי האסלאם אני יודע. לגבי ההינדואיזם והבודהיזם, האם הם סוברים שהספרים שלהם הם סדר העולם? אני לא יודע. כשאומרים סדר העולם, אולי זה לא לגמרי ברור לך, שואל יקר, הנחשף רק לאחרונה לכל הספרות היהודית. סדר העולם, הכוונה, הסטרוקטורה הפנימית של כל היש. הסטרוקטורה הפנימית של כל היש, היא נעלמת מאיתנו. אנשי המדע עושים מאמץ גדול כדי לחשוף את זה, ויש עוד כמה ניסיונות מכל מיני כיוונים, אבל אנחנו לא מכירים את הסדר הפנימי הזה. מה שנתגלה לנו בתורה, זה שהסדר העליון הזה, שאין לנו השגה בו, משהו ממנו נוגע בתורה שלנו. עכשיו, איך אנחנו יודעים שדווקא בתורה שלנו? כי התורה שלנו, שמענוה מפי הגבורה. מאחר וריבונו של עולם, הוא זה שנתן לנו את התורה, גילה לנו את תורתו. אז אנחנו גם יודעים שהיא אמת. מאחר והיא אמת, יש לה יחס אל אותה תורה עליונה. מה כל כך מסובך? כמו שפעם קרה לי, 5 דקות לפני שיצאתי לתפילה, מישהו התקשר אליי, אומר לי, הרב, רציתי לשאול אותך שאלה, יש אלוהים? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, ואיך אנחנו יודעים את זה? מניין לנו? אמרתי, הוא אמר לנו. תודה רבה. זהו, הלכתי להתפלל. טוב, זה התשובה. מה שאין כן, הספרים האחרים של ההינדואיזם, הבודהיזם או האסלאם, אלוהים לא אמר להם כלום. שום דבר. לגבי ההינדואיזם והבודהיזם פשיטה, הרי הם בעצמם לא טוענים שהאלוהים הוא זה שנתן להם את הספרים האלה. ולגבי האסלאם, כל המוסלמים מסכימים שלא אלוהים נתן להם את זה, כי אם מוחמד. ומוחמד אומר שהאלוהים נתן לו. אז אם אתה מאמין למוחמד, אז תאמין גם שאלוהים נתן לו. ואם לא, אז לא. אין מלך ללא כתר ואין מלך ללא עם. האם הכתר תלוי בהתקיימותו של עם השם? כן. כתר ייתנו לך השם אלוהינו, מלאכים המונה מעלה, עם עמך ישראל קבוצה מטה. כן. כן.
זאת אומרת, הם למעשה אבני יסוד כאלה שהרצון שלו, הוא מוגבלים
ל-22? כן. כלומר, האותיות הם 22 אבני יסוד של הרצון. יפה. הגדרה מאוד יפה. כמו שלמשל, השפה מורכבת ממשפטים, והמשפטים ממילים, והמילים מאותיות, אז האותיות הם אבני היסוד של הדיבור.
למעשה, בגלל שיש, יש סוף, אבל אין סוף, יש הרבה שילובים בין האותיות.
יש קומבינציות לאין ספורות. נכון?
זה מה ש...
לכאורה מספיק שתי אותיות.
איך?
לכאורה היו מספיקים רק שתי אותיות. למה צריך 22?
קומבינציות לא מספיק שתי.
כן, נכון. בינארי, מספיק. אז 22 זה כבר המון.
זה מראה שבאמת גם עוד פעם בזה שהקדוש ברוך הוא אינסופי.
למה זה מראה שהקדוש ברוך הוא אינסופי? בגלל שיש אינסוף קומבינציות. אפשר להגיד, אבל זה כבר קצת פנתאיסטי, כלומר, אתה מזהה את הקדוש ברוך הוא עם הטבע לפי זה. אבל אני רוצה קצת להוסיף לגבי אותיות היסוד. גם אטומים, היום אנחנו יודעים שהם מורכבים מחלקיקי יסוד. נכון? והיום הנחת היסוד של הפיזיקאים זה חלקיקי היסוד שמהם מורכבים כל החלקיקים הם במספר 10 בול. חלקיקי היסוד שמהם מורכבים כל החלקיקים האחרים הם 10. לא, 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 לא. אם אתה רוצה להסביר כל תופעה במציאות, שורש השורשים שלה, אתה מגיע ל-10 חלקיקי יסוד. לא אמרתי שבכל אטום יש כל 10 חלקיקים, אבל כל מה שיש בכל היש, זה בעצם 10 חלקיקים. ככה המסקנה של הפיזיקה כעת. שזה דבר דווקא נחמד, לא? שמענו לא שבעשרה מאמרות נברא העולם. כן? ומצאו את כל 10 חלקיקים. הייתה תקופה שזה קשה למצוא, אבל עכשיו מצאו את כולם. יפה, כן.
מה זה אומר אם מוצאים משהו שבונה את כל 10 האלה?
אם ימצאו משהו שבונה את כל 10, אז תהיה תיאוריה חדשה. עכשיו אני רוצה לומר משהו לגבי חלקיקי היסוד האלה. האותיות הן בעצמן מורכבות. אפילו למשל האות א' זה ממש מורכב מאוד. יש לך י' למעלה, י' למטה, ו' באמצע, מלוכסן. גם הב' זה 3 ו'ים. ד' 2 ו'ים. ה' זה 2 ו'ים וי'. בקיצור, זה מורכב מאוד. אז מה הן חלקיקי היסוד של חלקיקי היסוד של הרצון? יודין ווווין. בעצם זה האלפבטה המקורי. יודים ווווין. מה זה יוד? זה נקודה. זה נקודה. ומה זה וו? זה קו. אז מה בעצם זה אומר? זה אומר שכל הרצון כולו הוא בליל של התכנסויות והתפשטויות. הנקודה היא ההתכנסות המקסימלית, אין יותר קטן מנקודה, והקו הוא ההתפשטות. אז יש או התכנסות או התפשטות, מזה מורכב כל הרצון.
זה גם אומר אולי שבאמת זה רק שני חלקי יסוד.
נכון, לפי זה יש רק 2. בעצם המציאות היא בינארית. היא עשויה מיוד ובב. עכשיו אתה מבין, מה שאומרים העולם, מה שאומרים לשם ייחוד, לייחד אותיות יוד כ, באותיות וו ה. מה ההבדל בין יוד ה לבין וו ה? שהיוד היא תיאורטית, אז יוד ה זה תיאורטי, והמציאות היא מתפשטת, אבל התפשטות היא מעשית, וו ה. אז מה זה לייחד שם יוד כ וו כ? לחבר בין התיאוריה למציאות. זה הכל. טוב, בבקשה. אני בדרך כלל מפריד בין תורה למדע, אז מה קרה לי הבוקר שהתחלתי לקשר בין תורה למדע, שאמרתי שהמדע גם הוא מחפש את היסוד המאחד. כן, כלומר המדע היום עוסק גם בתחום יותר פנימי. הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות מטאפיזיות גם כן. אז זה לא שאנחנו חייבים להכריע בשאלות מטאפיזיות על פי המדע. לכן פה כשהבחור הזה היקר שאל, האם אם נמצא יסוד לכל 10 חלקיקים מה זה אומר? אז אמרתי שתהיה תיאוריה חדשה. אנחנו לא משועבדים לזה. אבל זה נחמד לראות שבסופו של דבר ההכרה המדעית משתדלת לחשוף את נקודת האחדות שבבריאה. מה שקרה תורת השדה המאוחד, כן? מחפשים את זה. כן. תיאוריה, אמרתי שיוד ה פירושו תיאוריה. כלומר, העולם האידיאלי, שבו הכל מכונס בנקודה אחת, הכל אמרה אחת. וו ה זה העולם המציאותי. נכון. אבל לעתיד, אבל זה בעולם הזה, ביום ההוא יהיה, יוד ה, יוד ה. כן? ביום ההוא יהיה.
אבל זה תיאורטי.
לא, יהיה אחדות מוחלטת.
אבל זה תיאוריה, אם היום זה תיאורטי,
זה אידאה.
לא, התיאוריה תהיה המציאות. הרבה פעמים אתה שומע אנשים שאומרים, תשמע, זה נכון בתיאוריה, במציאות זה לא עובד. אז זה מעצבן הפער הזה, לא? אבל לעתיד לבוא, להתחבר. כן.
יכול להיות שזה שיש שני חלקים יסודיים הוא תוצאה של הצמצום?
זה עצמו הצמצום, כן. אז יש נקודה, קו, נקודה, קו. זה הכל. אגב, נקודה, זה מצטייר לנו יותר כעגול או כישר? עגול. לכן במציאות יש לך שני כיוונים, או דברים עגולים או דברים ישרים. בטבע זה עגול, באדם זה ישר. אין, איך אומרת הגמרא, אין מרובה בבריות. הבריות, בטבע, אין מרובה. נכון? ראית פעם צמח מרובה? אין דבר כזה. נכון? אפילו ביצים מרובעות לא הצליחו לייצר, עדיין. אבטיח מרובה כמעט. וזה עם תרבות של האדם. אבל מצד הטבע אין לך ריבוע. אבל העולם של האדם הוא עולם ישר. מה? זה מה שטוען חיים.
על אדם אומרים אדם מרובה.
על אדם אומרים אדם מרובה. מה זה מרובה? מרובה הכוונה שיש, איך לומר, עולם של ערכים. מעלה, מטה, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה. מה שלא קיים בעולם הטבעי שבו אין ערכיות. אתה אומר יש משושה. מעניין, המשושה זה הניסיון לחבר בין שניהם. כן? זה אצל הדבורים יש. סבוני כדבורים. סבוני כדבורים. מה המונחים של תורת הסוד להתפשטות והתכנסות? לא יודע. צריך ללמוד את תורת הסוד? לא יודע. מישהו למד פה תורת הסוד אולי יכול לענות על השאלה הזו? טוב, הלאה. אז פה אנחנו מדברים על הרצון העליון, שהוא התורה של מעלה, ובאו האותיות, כן, ובשעה שביקש לברוא את העולם, ירדו, ועמדו לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הסברנו פעם שהמילה אות זה מלשון איבה, נכון? כי בחר השם בציון איבה למושב לו. מה זה איבה? רצה. כן, אז יוצא לפי זה חשק. אז הרצון זה אות. רק שהרצון הוא בהתחלה לא מבורר. כשרצון לא מבורר, אתה בספק. ספק נקרא או. נכון? או ככה, או ככה. א', ו'. יש ראשית, א', יש התפשטות, ו', אבל אתה לא מסוגל להתוות כיוון. צריך להוסיף תו, אות. בסדר?
תו.
ועמדו לפני הקדוש ברוך הוא, זה אומר לפניו, בי תברא את העולם. וזה אומר לפניו, בי תברא העולם. בתחילה, נכנס תו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, רצונך שתברא בי העולם, שבי אתה עתיד ליתן תורה לישראל שנאמר, תורה ציווה לנו משה. ישיב הקדוש ברוך הוא ואמר, לאו. מה?
אם נכנסת,
פשוט
רצוני, אתה
והרוצה במה ש... כן, זה בסדר, זה השפה. כן, כלומר, אם באת למדרש, כדאי לטובתך שתלמד את השפה. אתה. שנאמר, תורה ציווה לנו משה. השיב הקדוש ברוך הוא ואמר, לאו, מפני שאני עתיד לעשות בך רושם על מצחות האנשים, שנאמר, והתווית תו. מיד יצאה תו מלפניו בפחי נפש. כן, מה זה ויטויטה תו? איך היו כותבים, מה? לא, לא, קודם כל בספר יחזקאל, כן, שמה יש תיאור, שמה של תו חיים ותו מוות, שמתווים תו על מצחות האנשים. כאילו מי שנידון למוות יש לו תו מוות, ומי שנידון לחיים תו חיים. הערה קטנה, איך היו כותבים תו בכתב עברי קדום? כמו X, זה בתקופה המאוחרת, בתקופה הקדומה כמו צלב, כמו פלוס. כן? אז זה מובן מה שאומרים חכמי הקבלה, שהתו זה מקום היניקה של הקליפות.
שם עליו X?
שם עליו X או צלב, יותר גרוע. כלומר, רוצה לך שתברא בי את העולם, זה האופציה הנוצרית. האות T היום באנגלית, כותבים אותה... לא, מה פתאום? ה-T באנגלית כותבים אותה, אם זה capital T בצורה הזאת, ואם זה כך, אז כך.
ככה כותבים.
אבל בכתב יום-יום, פשוט, בוא נגיד, בסלנג של הכתיבה...
בסלנג של הכתיבה... לא יודעים לכתוב פשוט. טוב, החיבור כבר פה. אפשר גם לקחת את מציאות הטכנולוגיה והמדע. כל עולם המחשב עובד רק על 10, בדיוק על 0, 1, בדיוק כמו י, ו. למה הוא קורא 0? כנראה ל-י, ו-1 ל-ו. ובדיוק כמו 0 שווה ענווה שווה עיגול. 1 שווה גאווה שווה ישר וכו'. נחמד. תודה.
זה משתמע מדבריך, שהיוד זה עיגול, כי זה נקודה.
נכון, נכון.
האחד זה קו.
האחד זה קו.
נכון,
נכון. אז זה די דומה למה שאני אמרתי. טוב, יפה.
כיוון לדעת גדולים.
טוב, יפה. אבל אמרתם לפני כן שיוד וו זה גם 10 ו-6, נכון? יוד זה 10, וו זה 6, ביחד 16, נכון? 16 זה 4 על 4, 4 כפול 4. יש 4 אמות לכל אדם, נכון? מסביב. 4 על 4 זה 16. כמו כן גם הרוחב של רשות הרבים זה 16 אמה. תחשבו על זה. טוב. כן.
יוצא לפי זה שכאילו יש שני שלבים. יש את הרצון, ואחר כך יש את הביצוע.
נכון.
בעוד שמה שאנחנו, לפחות אני חשבתי שצריך הקדוש ברוך הוא זה ביחד.
נכון. אתה שואל ככה, נשמע ככה שיש פה רצון ואחרי זה ביצוע. ואילו אצל הקדוש ברוך הוא חשבת שזה ביחד. זה ביחד. באמת זה נכון. הוא אמר ויהי. הוא ציווה ויעמוד. אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה שרצונו יופיע בשלבים. זה משמעות של קטר במובן של המתנה. זה לא שהוא לא יכול, הוא לא רוצה. כמו שאמרו בצהל, אין לא יכול, יש לא רוצה. כן. חשבת שבכלל אין רצון של הקדוש ברוך הוא.
אין רצון. אם יש רצון, זה אומר שכל עוד הוא לא מקיים את הרצון, הוא חסר.
אתה אומר ככה, שאתה חשבת, לפי מה שלמדנו, שכל עוד יש רצון, זה סימן שהוא חסר, והרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא חסר, מסקנה אין לו רצון. כלומר, מכוח קושי הזו, הגיע הפילוסוף, הכוזרי, למסקנתו. ואתה חשבת שמסקנת הכוזרי היא כמסקנת הפילוסוף. כלומר, למה אתה חושב את זה? יש קראת את זה בכוזרי, נכון? אבל קראת את זה בדברי מי? בדברי הפילוסוף. מי אמר לך שרבי יהודה הלוי מסכים עם הפילוסוף הזה? אתה מניח שמה שכתוב בהתחלה בשם הפילוסוף זה גם דעת היהדות. זה מה שחשבת, נכון? Okay. אבל זה לא נכון. Okay. נכון?
בוא נשים את כל זה בצד כרגע.
כן.
אנחנו נדבר באופן תיאורטי. האם נכון לשייך רצון לקדוש ברוך הוא?
האם זה נכון לשייך רצון לקדוש ברוך הוא? מבחינה מסוימת, כן. מבחינה מסוימת אחרת, לא.
אוקיי, אז אם נחשוב ככה, מבחינה מסוימת, אנחנו נגיד שלפעמים הקדוש ברוך הוא חסר.
לכאורה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא חסר. זאת הקושיה של הפילוסוף. נכון?
יכול להיות. כרגע זה לא הקושיה שלי.
כן. יש פה כוזרי? אם אפשר. אם לא, אני אביא בעצמי.
לא, מה, תתראה חלילה.
כן. לאפס ואחד היום מנסים ליצור מחשבים שעובדים על בסיס 4 ולא על בסיס 2. אפס ואחד. אהה. כמה זה עולה? במאמר שני של ספר הכוזרי, הוא בפסקה ה'. אמר הכוזרי, נאמר כי צדקת באומרך כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה. אך איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון? שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה. למה הוא מרחיק? בגלל הקושיה שלך. לא, הפילוסוף אומר, אם יש לאלוה רצון, סימן שחסר לו, ולא ייתכן שלאלוה חסר, מסקנה אין לו רצון. בסדר? אז אומר, איך אתה יהודי אומר שיש לקדוש ברוך הוא רצון? אגב, מה משמע מהדברים האלה שלפי היהודי יש לאלוה רצון? תשובה או אין תשובה? בוא נבדוק. אמר החבר, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו. נאמר לו, הוי אתה פילוסוף, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד, לפי דבריך אתה, והגלגל העליון נושא הכל, אם כי לו עצמו אין מקום ובתנועתו אין כל סטייה, וכדור הארץ מרכזי עומד באמצע הגלגל בלא משען וללא נטייה. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם, בחמות ובאיכות ובצוויון? ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא בראו את עצמם, ולא אחדים מהם את האחרים. והנה אותו הדבר גרם גם לאוויר, כי הצטייר על ידי עשרת הדיברות בשמיעת איש ואיש, ולכתב כי יחרט על הלוחות. לדבר זה יכול אתה לקרוא רצון, או מאמר, או ככל אשר תרצה. עד כאן תשובתו. האם תשובה זו מספקת או לא?
לא כל כך.
ודאי שלא כל כך. מה הוא עושה פה? הוא התחמק. הוא אמר לו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? יש רצון וזהו. זה בערך מה שהוא ענה לו. אז אומרים, ככה זה לא תשובה. אז למה הוא נתן את התשובה הזאת? לא.
הרצון של הקדוש ברוך הוא זה בעצם לא נגדל ממנו, הרצון שלו זה
הוא בעצמו. אם אתה אומר שהרצון של הקדוש ברוך הוא זה הוא עצמו, אז אתה מסתבך עוד יותר. בגלל ש... כי אתה אומר שהקדוש ברוך הוא משתנה לפי זה, כי רצון זה משתנה.
הרצון של בן אדם משתנה, היום אתה רוצה ככה ומחר ככה.
והקדוש ברוך הוא לא רוצה היום כך ומחר כך? פעם הוא לא בורא את העולם, אחר כך כן בורא אותו? הסתבכת בנושא של הרצון. אתה פשוט שלפת מהרמב״ם עכשיו. נכון? אמת או לא? איפה לקחת שהרצון זה הוא? מהרמב״ם. מהרמב״ם. אבל פה אנחנו לומדים כוזרי. רגע, 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 רגע. אז הרצון, לכאורה, הוא לא מורה על חיסרון. עכשיו, בוא ננסה להבין למה. למה אני אומר שרצון מורה על חיסרון? בגלל שכל רצון שאני פגשתי במציאות, תמיד היה תולדה של חיסרון. אינני מעלה על דעתי לפי זה רצון שאינו קשר אל חיסרון. אבל הקשר הזה, האם הוא קשר לגיטימי אבסולוטית?
לא. יכול להיות רצון?
אני שואל אותך שאלות. יש אנשים שכבר מתחילים להתנדב לענות במקומך. נו?
לא.
לא, אין הכרח, נכון? כלומר, אם אני אומר, כל אורז הוא לבן. זה בגלל שמעולם לא פגשתי אורז שנינו לבן, אבל זה לא אומר שבאופן אבסולוטי לא ייתכן אורז בצבע סגול. נכון? יכול להיות אורז סגול, לא פגשתי. אז אם כך, יכול להיות גם רצון שנינו מורה על חיסרון, אף על פי שלא פגשתי. עכשיו, בשורש המציאות זה הגיוני שזה יהיה ככה. שהרצון לאו דווקא יורה על חיסרון.
אבל הרצון...
אבל גם רצון
שהוא
חיובי, גם רצון שהוא חיובי, כל עוד הוא לא מתגשם, אז יש פה חיסרון. זה לא קשור עם הרצון חיובי או שלילי.
לא, 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 לא. אתה אומר ככה. עצם זה, לא, לא אמרתי חיובי ושלילי בכלל. השאלה היא, האם כשאני רוצה, זה בגלל שחסר.
אבל זאת לא הנקודה שאני מעלה. בין שחסר או לא חסר, אם יש רצון, כל עוד הרצון הזה הוא לא יוצא לפועל, אז יש חיסרון לאותו
רצון. אתה אומר, כל זמן שהרצון לא יוצא לפועל, יש חיסרון לאותו רצון. אלא אם כן, אלא אם כן, זה רצונו של הרצון לא לצאת לפועל.
זה, זה,
פרטי.
לא, לא, זה המקרה הפרטי, זה בדיוק על מה שאני אומר.
מדברים על זה עכשיו.
זה בדיוק על זה אני מדבר. כי רצון השם הוא שרצונו יעשה באופן הדרגתי. כלומר, כשאני רוצה משהו וזה לא מתגשם, זה מורה על חיסרון, כי אני בעצמי רציתי שזה יהיה, אבל יש עיכוב חיצוני לי. ממכן יש משהו מחוץ לי, שהוא חזק ממני מבחינה מסוימת, שגורם שהרצון שלי לא מתגשם. אבל ריבונו של עולם, זה שרצונו לא מתגשם, זה בגלל שהוא רוצה שרצונו לא יתגשם. הוא רוצה שרצונו יהיה רצון לא מתגשם. יש לו רצון לרצות. אז אם כך, זה רצון מסוג אחר. איננו קשה כלל וכלל. מובן? עד כאן ברור? בסדר. לפי זה אפשר להגיד שיש לאלוה רצון. אמנם זה לא פשוט. עד כאן זה מבחינה מסוימת. לא הסברתי על הבחינה המסוימת השנייה.
הרצון לא תוצאה של צורך?
הרצון הוא תוצאה של צורך. אלא אם כן הוא רצה שיהיה צורך שיוליד רצון. כלומר, הוא רצה שיהיה רצון.
כאשר ישנו צורך מסוים, בשלב כלשהו, האדם...
אז זה מה שאני מבין. אצל האדם באמת הרצון הוא תולדה של צורך. אצל ריבונו של עולם הרצון הוא תולדה של רצון. הוא רצה שיהיה לו רצון.
לא חושב שהדבר לא נמצא עצמו, הרצון הוא תולדה של רצון.
למה לא? זה שני מדרגות ברצון. יש הרצון הפשוט והרצון המתפשט.
הרב מבין את זה כנראה?
כן, ודאי, למה לא? רגע, הוא רצה שיהיה לו רצון. יוצא לפי זה שלא היה שום הכרח שיהיה לו רצון. כלומר, זה לא בא שחסר לו משהו שהוא רוצה. הוא רוצה אף על פי שלא חסר לו.
מה עניין את הקדוש ברוך הוא לעשות?
שום דבר לא עניין אותו. אני הבנתי את השאלה, מה עניין את הקדוש ברוך הוא לעשות את הסטארט-אפ הזה של לברוא את העולם? שום דבר.
אז למה זה קרה?
משום סיבה, לא. אתה מבין, פה אתה קושר דברים שבמציאות אתה ראית אותם קשורים. שרצון מתולדה של צורך. אבל ריבונו של עולם... הוא לא צריך, ולכן הוא רצה אף על פי שאינו צריך.
זאת אומרת, לפי שיתותך, גם עוד שנייה אחת יכול שהכל יעלה.
וכד אנטיסטלק מנהון, השתארו כולו שמהן, כגופה בלה נשמעת. נכון? כולנו פה על תנאי. מה, לתרגם מה? את המשפט שאמרתי בארמית. כן. When will you let them without... your spirit, they will remain as a corpse without spirit. That's all. כן. תרגמתי. ביקשת שנתרגם, אז תרגמתי. כן.
לא הרצון שאנחנו מכירים גם תלוי בזמן.
פעם הבאה תהיה ספציפי. כן.
הרצון שאנחנו מכירים בעולם הזה, כמו שאנחנו מכירים יום יום,
כן.
זה תלוי בזמן, ואין הזמן זה הרצון. אז אי אפשר להגיש שהרצון שאנחנו מכירים זה אותו דבר, שאין הזמן.
נכון, הרצון של האלוהי הוא לא בזמן, מלא גם אין עיכובים. נכון. אלא הוא רצה את הזמן. השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא רצה את הזמן? זאת שאלה שהפילוסופיה לא עונה עליה. אתה שואל פילוסוף, למה הזמן? אם אתה שואל אותו, מה זה הזמן? יש לפילוסוף מה לענות. אבל למה הזמן? הפילוסוף לא עונה. כי התשובה לשאלה הזאת היא תשובה מוסרית ולא מטאפיזית. למה יש זמן באמת? לתקן. בסדר? זה נכון, זו תשובה מוסרית. איך קוראים לזמן אצל חז"ל? מידת הרחמים. כן. כן. איפה היינו?
רגע.
הרב אמר פעם שהשם ברא את העולם כי הוא היה בודד. להוציא את העובדה שהוא השאיר חותם כבד של הבדידות הזו בנפש ברואה, האם זה לא חיסרון? תשובה, הקדוש ברוך הוא רצה להיות בודד, ושבדידותו זו תביא אותו לברוא את העולם. כלומר, אנחנו אומרים על הרצון שלפני הרצון הזה. אם בתחילה הרצון
לא... סליחה, אבל לא אומרים פה תשובות, אני לא יודע אם האנשים אומרים, אני פשוט לא מצליח...
אתה לא מבין מה שאני אומר?
לא מצליח להתחבר לזה. לא, לא, אולי אחרי מתחברים, כי אנחנו שודים...
לא, לא, אתה תסביר, תסביר. לא, לא, חיים, אנחנו מלאי סבלנות אין קץ כמעט. אנחנו לא אלוה. כן, נו.
הקדוש ברוך הוא רצה להיות בודד, הקדוש ברוך הוא, זה לא עומד, במושגים שלו זה לא עומד ככה, לא יודע, לא מסתדר, פה משפטים כאילו זה בואו מובן מאליו, לא מסתדר.
אני נגיד ילד מפונק שחי בבית מחומם, מעולם לא חוויתי מה זה קור, ולכן אני לא מבין למה יש ילדים שכל כך רוצים ללבוש מעיל, כי לי חם. אבל אני רוצה לצאת החוצה כדי לדעת מה זה להזדקק לסווה דרחם. אז אני יוצא החוצה, ואני אומר, וואה, קר, תביא סוודר. יכולתי למנוע מעצמי את זה, יכולתי להישאר בבית. נכון? אבל רציתי להיות במצב של הזדקקות, המוליד אצלי רצון נוסף, שהוא הרצון לסוודר. אותו דבר, ריבונו של עולם, אצלו מושגים של בדידות או אי-בדידות, לא שייכים בכלל. אבל הוא רצה ליצור מצב, כלומר, הוא רצה שיהיה מצב שמושג הבדידות יהיה רלוונטי, ואז יהיה צורך של השלמת הבדידות הזאת על ידי יצירת הפרטנר.
בשבילו?
מה?
כל זה בשבילו? שבילו?
למה בשבילו? זה עוד סיפור. למה? הוא רצה את זה.
לדעתי זה שוב, כל הסיפור הזה הוא גם מראה על חיסרון.
לא,
יונה. אותו ילד, היה לו חיסרון, הוא רצה להרגיש מה זה...
בסדר, לכן לא כל פרט במשל יש לו התאמה בנמשל.
לא, אני יודע, אבל גם... גם שהרב אומר, הקדוש ברוך הוא רצה לרצות. בסדר, אז כשהוא רצה לרצות, באותו זמן, היה לו איזשהו חיסרון, שהוא רצה לרצות.
לא,
בדיוק אנחנו לא מבינים.
לא, רצה לרצות, אז זה כבר רצון מסוג אחר. דבר היחיד שאתה יכול להבין ברצה לרצות, שזה מהרצון ההוא מתחייב הרצון השני. אבל אתה לא יכול להבין את הרצון בתור מוטיבציה הנובעת מחיסרון.
וזה נובע ממה?
לא נובע מכלום. זה בדיוק העניין, הרצון, אם אתה לוקח את המילה רצון ברצינות, איננה קשורה לשום סיבתיות, כי ברגע שיש סיבה, אז זה כבר לא רצון, זה כבר לא חופשי.
רצון זה לא חופשי?
הרצון הוא חופשי, זה בדיוק ההפך של הסיבתיות. כל דבר שאני עושה במציאות, יש בו תערובת של סיבתיות, של הכרחיות. אז יוצא שאין שום רצון טהור במציאות.
כל
אינטרסים.
מינים.
והתיאוריה
אפשר לעשות מושלבת? נכון. בוקר טוב לרב ולתלמידים. שתי שאלות. א', מה תפקידה ה' בשם הוויה? אני לא הסברתי את זה. ואני לצערי גם לא אסביר את זה, כי זה ירחיב מעבר לגבולות של השיעור. ב', אם נמתח את דברי הרב, נפשות, האם היסוד של התכנסות והתפשטות יוצר זכר ונקבה, שמיים וארץ, שמש וירח, אולי גם יין ויאן הסינים? התשובה היא כן, חוץ מאשר לגבי יאן, שאין דבר כזה יאן, אלא יאנג. יין, אמרת את זה נכון, אבל היסוד השני זה יאנג. אלא אם כן אתה מכוון לחבר סיני שלך שקוראים לו יאן. טוב, הרב אמר פעם, טוב, זה כבר ראים. טוב, כן. נכון, אתה אומר, אם הקדוש הוא רצה פרטנר, אז צריך שגם לנו יהיה רצון חופשי ללא חיסרון. נכון. אז אנחנו עובדים על זה כבר אלפי שנים. עד שנגיע לזה. בסדר? הבחירה החופשית אצלנו היא עדיין בצמצום מסוים, היא עתידה להתרחב. כן.
אז הרצון שקדוש ברוך הוא לרצות משהו, זה דבר שפשוט אי אפשר להבין אותנו.
לפי זה זה למעלה מהשכל, נכון. עכשיו, השאלה היא כזאת. האם כל מה שאמרתי הוא לא קצת בלוף? אני אגיד לכם למה זה קצת בלוף. כי אני מדבר במושגים שאני לא מכיר. כלומר, רצון שאינו מורה על חיסרון, אני יכול להבין על דרך השלילה, אני לא יכול להבין על דרך החיוב. אז בעצם כשאני אומר רצון ללא חיסרון, זה בדיוק כמו שהייתי אומר צ'יפופו, זה בערך אותו הדבר. נכון? כך שנכון, גם מבחינה מסוימת לומר שלאלוה אין רצון. אבל מותר להגיד את זה בתנאי אחד, שאתה מניח שגם לאלוה אין הכרח. כלומר, אם אתה מסלק בהכרה את המושג רצון, אתה צריך לסלק כל מושג, כולל ההכרח. מה שאין כן הפילוסופים שאמרו, אין רצון, אם כן יש הכרח. ואנחנו רואים גם זה, הקטנה.
מה זה אין הכרח? שהוא לא חייב לעשות שום דבר?
נכון. יפה, זה להוציא את האלוהים מהתפיסה שלי. זה מה שנקרא למעלה מכל השגה. יש ביטוי אצל חכמי קבלה, קוראים לזה, כן, לית מחשבה תפיסה בך כלל, שפירושו, נגיד בעברית, אין המחשבה תופסת בך כלל. יש פה עוד שאלות. הכיצד הרב זוכר כל כך הרבה מראה מקום בעל פה? האם הרב ניחן בזיכרון צילומי? לא, יש לי טריקים פשוט. מה ההבדל בין המושגים להכתיר ולמשוח? כאשר ממליכים מלך או שלטון כלשהו. טוב, להכתיר זה לשים כתר, ולמשוח זה לשים שמן. אז זה לא אותו הדבר.
זהו. למה הרבה? זה לא קשור לשאול.
לא, לפני כן הוא שאל, דיברנו על כתר וזה, כתר למלך. טוב, הלאה. כן. לא, הבנתי שהוא שואל למה יש גם הכתרה וגם משיכה. זה בעצם מה שהוא שואל. והתשובה היא המשיכה מורה על עליונות. כן, כמו שהשמן לא מתערב, ככה המלך הוא נעלה מן העם. אז הוא, יש לו שמן על ראשו. הכתר זה מראה שיש גם משהו מעל המלך. אז אותו רצון טהור במרכאות, ללא חיסרון, הוא אהבה אמיתית, אהבת חינם. אליה אנו שואפים אלפי שנים, והיא התיאוריה שבסוף תהיה למציאות. זאת הגדרה נועזת אך יפה. יש באמת אצל רבי חסדאי קרסקס טענה כזאת שיש תואר עצמי לאלוהות וזה האהבה. כן, יכול להיות. טוב, כן. איך אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא רצון? כלומר, כתר ייתנו לך. כן, אבל איך? איך נותנים? איך המלאכים? ואנחנו, עם עמך ישראל קבוצה מטה, איך?
זה משפט שאני לא מבין כל כך הרבה מושגים, אבל דווקא אני שואל על זה.
הוא שואל דווקא על זה, בגלל שזה הנושא שאנחנו עסוקים בו. התשובה היא, שאנחנו על ידי רצוננו, אנחנו ממשיכים עוד רצון חדש. משל, למה הדבר דומה? לעץ, שנותן פירות. בפירות יש גרעינים. הגרעין, אתה מוציא אותו, זה מה שנשאר מן העץ הראשון. עכשיו אתה נוטע אותו באדמה, יוצא עץ חדש. בסדר? אז זה יוצא שמכוח העץ הראשון, אתה מגלה עץ חדש שלא היה בעץ הראשון. זה נקרא כתר. הנטייה הזאת, זה כאילו להכתיר. אתה מוסיף דבר חדש. כן. זה כמו הברכה, או כמו, כן, זריעה, או מה שאתה רוצה.
אז כמו להביא ילדים גם.
כמו להביא ילדים, אותו דבר. זה כתר. כן. בבקשה.
אבל לא היה כבר גנוז בעץ הראשון את כל הכוחות שיצאו לפועל
בעצם? כפוטנציאל, לא כהכרח. כן. טוב. אפשר להמשיך? אז התו, התו רצתה שהקדוש ברוך הוא יברא בה את העולם, אומר, לא. כן? צריך להבין מה המשמעות של התוויה הזאת על הרשעים, על המצח של הרשעים ושל הצדיקים, להבדיל. תו זה האות האחרונה. נכון? אז זה הסוף. אז יש בזה מרכיב של מוות. של כלומר, אם העולם היה נברא בתו, מה שזה היה אומר, זה היה עולם ללא אפשרות של התפתחות. זה עולם דמוני. אחרון, אחרון חביב. אז צריך להתחיל עם הראשון, כדי שהוא יהיה באמת אחרון. אבל אם אתה מתחיל באחרון, אז הוא כבר לא אחרון. הוא המוות.
אז כל תחליט עם מוות?
זה המשמעות של המילה תם. תם, אותיות, מת.
כן? מה שאחרי גאולה?
מה שאחרי גאולה,
כמו נצרות? שאין לו תקווה, אלא
יגיע לעולם הבא. נכון, נכון. גם לפני כן לא היה לו. מה?
תכלית זה מוות, מתחילה בתו, מסתיימת בתו.
נכון, תכלית זה מוות, נכון. נכון, תו, תו, כלי. כן, ורוח אלוהים מרחפת. מרחפת, אותיות מת, רחף. נכון, מת, רחף. טוב, איפה היינו? כן. ואחר כך נכנס שין. וכן כל עוד ועוד. כן, שם באותיות רבי עקיבא יש תיאור ארוך של השיחה של הקדוש ברוך הוא עם כל עוד ועוד. מדוע אי אפשר לברוא בה את העולם. נכנס בית ואמר לפניו, ריבונו של עולם, רצונך שתברא בי העולם, שבי אומרים ברוך השם יום יום. השיב הקדוש ברוך הוא, הן ברוך הבא בשם השם. מיד קיבל הקדוש ברוך הוא וברא העולם בבית שנאמר בראשית ברא. כן.
יש איזה סבר במדרש באיזשהו מקום למה אותיות עם א' ב' ג' ד' בסדר הזה?
כן.
כל לכאורה זה מתחיל בדיוק בכיוון ההפוך. אבל אם מגיעים בצורה הזאת, לכאורה זה סדר הגיוני.
כלומר, אתה אומר, מה הסדר ההגיוני של האותיות? ודאי, יש מדרשים על זה, יש אפילו גמרא במסכת שבת. פרק י' ב', פרק הבונה. שם בשם ילדים שבאו לבית המדרש, כתוב שם, שבאו ילדים לבית המדרש, ואמרו דברים שאפילו ממות יהושע בן נון לא שמענו, והתחילו להסביר את האלף ב'. תמובה, בגמרא ב...
כן, אני עדיין חוזר. כאשר פה לפי המדרש הזה, בא התף, ואחריה בא השם וכדומה, לכאורה התף שבאה הראשונה, היא מוצאת לעצמה לנכון לבוא ראשונה, כאילו היא באמת הראשונה בסדר.
נכון, היא ראשונה בסדר ההפוך. כלומר, נגיד אני רוצה לעשות מיליון דברים. כלומר, יש לי תוכנית, והמחשבות שלי מתחילות, מחשבה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, אחרונה. האחרונה היא הראשונה, היא יוצאת אל הפועל. כלומר, אני רוצה לבנות בית. אז אני כבר חושב על הבית, איך שהוא ייראה, ואני עכשיו חושב, רגע, כדי לבנות בית צריך להזמין חומרי בנייה. כדי להזמין חומרי בנייה צריך להרים טלפון. אז מה יוצא לי מזה? אני לוקח את השפופרת. הרעיון האחרון הוא זה שיוצא תחילה.
סוף מעשה, מחשבה
תחילה. תחילת המחשבה, סוף המעשה. כן. והתוות אתה, כן. אז הבית, כן. ואלף, וואי, כיוון שראה, זה אני רואה שכבר סיימנו את השיעור. אז נמשיך בפעם הבאה. שלום.